גם קצת פסח וגם קצת ברית מילה שמופיעים לנו בפרשה. אנחנו פרשת תזריע, תזריע מצורע או רק תזריע? תזריע, נכון?
תזריע. זה לא השיעור האחרון לפני פסח, נכון?
לא שידוע לי. תלוי בכם, כאילו יכול להיות שאפילו שניים, נראה. בקיצור, פסח. פסח זה זמן כמו כל חג בכלל, איך עושים מחנה לחג. פתח למשהו שהקדוש ברוך הוא משפיע. אם נגיד במלאכות של ימימה, בדרך כלל המלאכה מתחילה מההתרחשות. יש התרחשות, אתה מרים משהו, אז הקשב הוא מה קורה בהתרחשות. בחגים הכיוון הוא כאילו הפוך. אתה לכאורה לא בטוח שיש לך איזה התרחשות, אתה נכנס לקשב בהתרחשות של הזמן. זה יותר מעודן. נגיד, עושים עבודת עמידות, אז טוב, יש כעס, יש רגש, יש משהו, אני מתחיל לעבוד עם זה. פה אני מנסה להקשיב למשהו שלכתחילה אולי בכלל לא מעורר בי שום דבר. זה משהו, זה תנועה אחרת. אבל גם קיימת, גם מעניינת. לפעמים הקדוש ברוך הוא גם מזמן לנו שבתקופה הזאת, אז הוא יעורר לנו רגשות שיהיה לנו עם מה לעבוד. הוא מזמין כל מיני דברים. ובפסח, או בכל חג, מקבלים מוחים. או דעת. דעת או מוחים זה הערה, איזשהו תפיסה פנימית של המציאות שיכולה להשתנות. הוא אומר, לפי הדעת, ככה המצב הרוחני שלנו, לפי הדעת שלנו. בצורה הכי פשוטה להבין את זה, זה שאתה יכול להיות באותו מצב. היום אתה רעב, או היום, לא יודע מה, רבת עם מישהו, ואז המצב הזה, אתה חווה אותו מאוד גרוע. לעומת זאת, אם אתה בא, שמח, מאופס וזה, את כל המצב אתה חווה אחרת. אז מה שמשתנה זה הדעת הפנימית. אז בחגים משפיעים לנו דעת. בפסח, לפי הכוונות, משפיעים לנו מוחין דגדלות בבת אחת, במכה, שלא קשור לערך מעשינו.
זה דעת הקשב?
מה?
כאילו דעת זה קשור לערוץ של הקשב או למחשבה?
היה שווה שיהיה מעט אנשים בשיעור. כן. אז תסבירי עוד. קשר את אומרת?
לא, שאלתי על הקשב.
אז זה נכון שיש קשר בין המושגים, כי לפי המצב של הדעת, אז הקשב שלנו מושפע ולהפך. אם יש קשב נקי, אפשר לקבל יותר דעת, ואם יש דעת במקום, אז הקשב נקי. אבל אז ודאי שהמושגים קשורים. אבל הדעת זה כמו תפיסת המציאות הפנימית שלי, חוויית המציאות הפנימית שלי. למשל, בואו ניקח דוגמה. אני אומר, בוא ניקח את באמת הדוגמה הקיצונית, זה מה שאמרנו, שנניח אני רבתי עם הילדים ואני יוצאת מהבית, אז כל מה שאני פוגשת עכשיו הוא לפי מצב המצב של אני על מקומי או לא על מקומי, בסדר? אז דעת זה מדרגות כמה אני על מקומי, יש ביחסיות. יותר ויותר דעת, אני יותר על מקומי, יותר בנוכחות. אז ככה אני תופסת ופוגשת את כל המציאות. אז ציר ההתפתחות שלנו זה ציר הדעת, ויש כמובן גם עליות וירידות במשך היום, וזה, ובאופן כללי יש איזה דעת כללית שאנחנו מתפתחים בה, והחגים יכולים להעניק לנו את זה. אנחנו בונים כלים ופתוחים לקבל דעת, צריך להיות גם פתוחים. אבל, אז אני אומר, הדעת הזאת, המוחין, מילה אחרת, היא מושפעת בפסח, לא לפי מעשינו, מוחין דגדלות וגם לא כסדר. זאת אומרת, זה לא א', זה לא מסודר. הסדר הנורמלי הוא, אתה מקבל מוחין דקטנות, אחר כך מוחין דגדלות, יש סדר. וליל הסדר זה מדלג על השלב הקטנות, ישר לגדלות. וחוץ מזה, זה בא בבת אחת. זה קשור למה שאמרנו, זה במכה, נכנס כל כל הדעת במלואה, וגם בלי התערות הדלטטה. זאת אומרת, בלי קשר ישיר למעשים שלנו, שהסדר הרגיל של ההתפתחות הוא שאתה עושה, עובד, ואז אתה מקבל. פסח קבלים בלי קשר למעשים. אתה מקבל מוחין דגדלות בבת אחת, בלי קשר למעשים שלך, ואז אתה יוצא ממצרים. בעצם, הקשר הוא, זה שהעבדות שלי היא בגלל חוסר דעת. עיקר הגלות בפנימיות זה גלות הדעת. איך אני תופס את המציאות? מה, איך אני רואה את הדברים? מה אני מאמין או לא מאמין? זה מה שיוצר גם את הגלות החיצונית. אז כדי לצאת ממצרים צריך לקבל דעת, ואז בפשטות יוצאים ממצרים. זה, ניקח עוד דוגמה שאנחנו אוהבים לתת פה. חייב מוכרח צריך. בסדר? החמץ. אז חייב מוכרח צריך. אז איך אני משתחרר מכל החייב מוכרח צריך, שזה המילים היפות שאני נותן לעבדות שלי? כן, אנחנו עבדים בכל מיני צורות, אז אנחנו לא אומרים שאנחנו עבדים, זה לא יפה, זה לא נשמע טוב. אז אנחנו אומרים, לא, אני חייב, אני מוכרח, אני צריך, אני מחויב. יש מחויבות בעולם, יש אחריות, כל מיני המילים. אז בעצם מסתתר שם עבדות. אבל איך אני משתחרר מהחייב מוכרח צריך? למשל, אני מקבל איזושהי דעת שמשחררת אותי מזה שאני מוכרח לעשות מה שכולם חושבים, ואני מוכרח לעשות מה שמצפים ממני, אני צריך לקבל איזושהי דעת שתיתן לי כוח למהלך הזה. איזה דעת? כל מיני סוגים. דעת שאני נפלא, דעת שבאמת השם לא רוצה שאני אעבד, דעת שאני לא באמת נותן כלום לאף אחד כשאני משעבד את עצמי למערכות האלה, כל מיני דעת. דעת שאפשר, דעת קשור גם לאמונה, כי דעת שאפשר לצאת מזה. חייב מוכרח צריך. בסדר, אולי נגיד אני רוצה לצאת מזה, אבל אי אפשר, וזה לא ככה, וזה יותר מסובך, לדעת זה אפשר. אפשר, זה לא באמת כזה מסובך, לא שזה לא קשה, אבל אפשר לצאת מזה. זה, אז יש הרבה הרבה ממדים של הדעת. עכשיו, לא להתפלא שאחרי ליל הסדר, זה יכול ליפול בחזרה במכה, וחוזרים לעבוד לאט לאט. כאילו יוצאים ממצרים, פתאום, מה, אין לנו מים, אין לנו זה, מה קרה? ראיתם ניסים. זה לא מה, הקדוש ברוך הוא, אם תשימו לב בסיפור של התורה, הוא לא כועס על זה שהם אומרים, מה, אין לנו מים, איך נשרוד, זה לא מפתיע אותו. זה מפתיע את מי? את מי שחושב שהדעת הזאת היא פה כדי להישאר. אז הוא בהלם, איך קורה שהוא נופל אחר כך?
יש, הוא לא תיעד את זה במנחות.
את מה?
את הדעת.
אז אני, א', כן, נכון. אבל גם, לא, הנקודה היא שצריך...
לימד אותנו,
לקחת, צריך להכיר את המבנה. שלא נופתע. שלא נופתע שהמבנה הוא שמקבלים בום של דעת, ואחר כך היא מסתלקת, ואני חוזר להיות קטן וקטנוני כמו לפני זה, וזה לא אומר שמשהו פה הלך לו בסדר. זה בסדר, ככה זה המבנה. מקבלים בום של דעת, יוצאים, ואז אחרי זה מתחילים לחזור לכל הקטנויות, ולשאול את כל השאלות, וזה, ומה, וזה בסדר.
אז מה התכלית של קבלת הדעת?
כי אי אפשר, אם לא, אתה נשאר שם. אתה מקבל מתנת חינם כזאת, כדי לאפשר לך את הקפיצה הראשונית מחוץ למצרים. אחר כך, אתה עדיין צריך להשלים את הפערים של כל הקטנות שזה, אבל אם לא נותנים לך את זה, אתה לא יכול להתחיל לצאת בכלל. יש עוד הרבה תכלית של זה, כי זה משאיר לך רושם, שאתה זוכר שיש דבר כזה בכלל, ואתה חווית את זה לרגע וזה, אבל הבלבול הגדול זה שאתה מקבל את המתנה הזאת, ונדמה לך שזה כבר שלך, ואז אחרי זה אתה מתרסק ומדוכה, למה אחרי זה זה לא עובד וזה נעלם, ואולי אני עשיתי משהו לא בסדר, או לא יודע מה, זה לא שלך. אתה צריך רק, אם היית תופס באותו רגע שאתה מקבל את המוחין דגלות, מה זה? זה רגע של פסח, קיבלתי פה מתנה שהיא לא שלי, והיא עוד מעט תלך, ואני שואב משם מה שאני יכול לשאוב, לעוד מעט תבוא המוחין דקטנות. כאילו עוד מעט יתחיל ספירת העומר, אני אשכח מהכל, אני צריך לספור 50 יום כדי לקבל את זה בסוף בצורה אחרת. בדיוק, בדיוק. אז עוד פעם אני אומר, אתה מקבל את התובנה הזאת, הבעיה זה שבאותו רגע שאתה מקבל את התובנה, אתה בטוח שזהו זה, אתה כבר לא תחזור למוחין תקטנות, ואז אחר כך זה מאכזב אותך. ואם היית מבין מה קורה פה עכשיו, אז היית יותר יכול לעשות משהו שם. מה עושים בזמן הזה? ברית. גם בפסח וגם במעמד הר סיני, דווקא שם עושים ברית. תכף נדבר מה זה קצת.
מה קורה אם אתה מגיע מרוב ציפייה, אתה מתרסק בתוך אחרי הפסח?
לא
הבנתי מה השאלה. שאם גם פסח נראה מצ'וקמק, גם בסדר. אז אני הולך מהסוף, אמרתי היום בצרפתית, אז גם, קודם כל, צריך ללכת מהסוף, להתחלה והכנות לפסח. אחד, לזכור, לפני שמתחילים לנקות, שבסוף יש משפט נורא נחמד שאני אומרת, הרי החמץ הזה הפקר כאפר הארץ. מה שלא מצאתי, זה כלום. תהיית איתי?
כן, לגמרי.
את אומרת את המשפט הזה? יחד עם בעלה? כדאי. למה? כי אנחנו כבר נרגעים. אני יודע שלא משנה מה שאני לא אמצא, אני הולך למחוק אותו בעבודה של דעת. אין. גם אם יש עוד פיטה בבית שלא מצאתי, זה הפקר, זה כלום, זה לא נחשב, זהו זה. זה לא פה.
נשאלתי להתרסקות בליל הסדר עצמו.
רגע, אז אני אומר, זה עצה נאמבר 1, שכל הזמן אני זוכרת שלא משנה מה אני אעשה בסוף, יש לי טריק ויש לי ג'וקר בסוף, שאפילו אם יש לי פיטה בבית, אני הולכת למחוק אותה עם הדעת. זהו, אין פיתה. כוח הדעת. אז זה כבר מרגיע את כל העסק. אני כבר לא בלחץ שאני אפספס את הפיתה. כן, זה הפיתה, בסדר. טוב, זה פשוט קרה לנו שנה שעברה. מצאנו ערימה של תיק אחד של הבן שלי שפספסנו, עם ערימה של לחמים שנשארו לו בתיק, ובאמצע פסח אתה מוצא. זה כאילו, זה כלום, אני ביטלתי את זה כבר, זה לא...
זה לא נחשב חמץ?
זה לא פה, רק בשביל כאילו בכל זאת אתה בתוך העולם, אז יש פה פיתות, תשרוף אותם, תחסה אותם, אתה לא יודע מה, אבל כאילו בפנימיות זה לא פה. אני רק, מה לעשות, אני עוד פה בעולם, אז אני משחק אותה, כאילו יש פה חמץ, אני שורף את זה, שוחרר. אז זה קודם כל. הדבר השני, מה שאני בונה הכנות, לומדת, מה זה פסח, מוכין, זה נכון לכל חג, באופן כללי, בטח בפורים גם שמתי לב לת... אז זה... לרגע לפני ליל הסדר יוצאת החוצה 5 דקות, אומרת לקדוש ברוך הוא, אני את ההשתדלות שלי עשיתי, למדתי, הכנתי את זה, מרגע הזה, הליל הסדר הזה שלך. תעשי איתו מה שאתה רוצה. רוצה לפרק אותך, רוצה שיריבו, רוצה שישפחו את כל האוכל, רוצה ש... אני לא אצליח לעשות את כל ההצגות שתכננתי, אני לא יודעת מה זה.
אף אחד לא ישיר, תאגדה.
כלום, התנגדו, זה. יש מוחים. הם פה. עכשיו הם לא בצורה שאני ציפיתי. שאני בניתי לי סרט, איך ייראה ליל הסדר וזה. עכשיו, עוד פעם, ההתרסקויות שלנו הן באות מהנקודה שהמשמעות שאנחנו מכניסים להתרחשות. אם זה לא קרה, אז... כן. אז זה הצעה טובה בכלל. ולהתפלל לשם, אתה תמסור לי מוכין. איך אתה רוצה למסור לי אותם? אולי ימסור לי את המוכין האלה דרך ריב של הילדים, אולי דרך שיסרף לי, או לא יודעת מה...
אתה צריך להיות במודעות בעצם.
קשב, כן. אתה, מה אתה עושה? אתה, כאילו, בסדר, אתה עושה את כל מה שאתה השתדלת לעשות וזה, אבל העיקר לפתוח את האוזניים. הוא רוצה למסור...
אתה יורדת, אבל לא בטוח שתתפוס אותה.
אתה מדבר על... זה, כן, ודאי שככל שאנחנו מכינים את הקשב שלנו יש אפשרות, אבל גם זה צריך... הדעת ירדה anyway. שתיתי כמה כוסות, התעלפתי על זה, יש. אבל ודאי ש... ככל שעושים איזה הכנה וקשב ומודעות, יש יותר אפשרות לקבל מזה. כן. אז בפרשה שלנו, יש לכם את זה. אם תבואו, אז באמת כדאי לרכוש את זה. זה חומש עם ליקוטי הלכות. אתם מכירים ליקוטי הלכות? יש אחד יותר גדול. לי זה נוח הקטן.
המעודר.
כן, המעודר. חומש, 5 חומשי תורה, עם קטעים מלקוטי הלכות של רבי נתן מינה מרוב,
אחד?
כן, יש.
לא משנה, חפש.
אבל יש שם, זה דווקא טוב שתראו את זה מול העיניים.
כן, כן, אנחנו
נסתכל. לא, שתקראו עכשיו, לא בבית.
כן, אז אמרנו שמצד אחד יש בחינה בפסח שמקבלים בלי שום קשר למעשים, אבל הקדוש ברוך הוא כביכול יש לו, כביכול יש לו בעיה להיכנס לתוך העולם בצורה כזאת, כי יש לו הסכמה עם הבריאה שהוא נכנס לפי המעשים, ועכשיו הוא יעשה מה שבא לו, כאילו הוא מוחק אותנו, וזה אז גם יהיה טענה למצרים. סליחה, אתה מוציא אותם למרות שהם נראים כמו שהם נראים, ובכל זאת שיעשו משהו. אז יש, משה רבנו בא לעם ישראל, מוסר להם מסר מהקדוש ברוך הוא, שיעשו משהו קטן בכל זאת כדי לאפשר איזו אחיזה למתנה שהיא למעלה מן הדעת ולא לא במעשים, שתעשו משהו. אז יש את קורבן פסח, ויש שם דם ששמים על המשקוף וזה, וחזל. אז אנחנו אומרים, בדמי חיי, בדמי חיי. מה תעשו? לפחות קחו את השה הזה, תעשו את הקטע של הקורבן פסח, תשימו את הדם על המשקוף, תעשו איזה משהו שהוא בעריכות צריך ללמוד מה המשמעות שלו, אבל הוא מאפשר לכם לקבל את האור הזה, שבאמת הוא לא קשור בכלל למצב שאתם נמצאים עכשיו. ובליל הסדר אנחנו חוזרים על המצב הזה, זה מה שמסתובב באוויר, יש בחוץ מכת בכורות, ואנחנו פה עם הזה, זה מה שקורה שם. זה לא רק לילה סיסו ושמחו, בעצם בחוץ, אם רוצים לדמות את זה, בחוץ לבית משתוללת מכת בכורות, זה מה שקורה באותו זמן. זה גם באוויר בלילה הזה, בצד מסוים זה זמן של דינים. אז חז"ל פרשו שמה זה בדמי חיי שאנחנו אומרים בהגדה, זה ציטוט מיחזקאל נדמה לי, בדמי חיי, אז חז"ל פרשו בזכות דם פסח, בזכות דם מילה. אנחנו כל הזמן עם דם בשיעור הזה, בחודשים האחרונים, כל הזמן יש לנו דם. אז
הכבד, בהשראת זה
ילחל. כן. זה נכון אגב, ניקוי הדמים הרעים מהכבד. אז דם פסח ודם מילה, זה שני דמים שבזכותם מוציאים אותנו ממצרים. הנושא של ברית מילה יחזור ביציאת מצרים, והוא ננסה להסביר קצת מה זה ברית מילה ואיך זה קשור, אבל קודם להתמקד בברית מילה בכלל. רגע, היה לי פה את הבראשית. מה קרה?
הקלטה נקטעה בגלל שמישהו התקשר.
לא נורא.
רגע, נראה אם אפשר להמשיך אותה.
וגם לפני הכניסה לארץ, אז יהושע שב ועושה ברית מילה לאלה שעומדים להיכנס לארץ. אז הנושא של ברית מילה הוא מאוד יסודי בכל הנושא של הירידה למצרים, חזרה לארץ ישראל, ובכלל בעם ישראל. אז אני רגע חוזר איתכם לברית מילה בספר בראשית, הציווי לאברהם. כן, אני רגע קורא לכם בראשית. ויראה השם אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, תלך לפני ואהיה תמים. ותנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור, אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם. כי אב המון גויים נתתיך. והפריתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. כל זה זה הבטחות, בינתיים הוא לא אומר לו מה הוא אמור לעשות בשביל זה, ואז הוא אומר, ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, הימו לכם כל זכר. ונמלתם את בשר עולתכם, והיה לכם לעוד ברית ביני וביניכם, ובין שמונת ימים הימו לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך. טוב, זה בינתיים נגיד מספיק. אז הברית, במסגרת הברית הזאת, קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר, אני יש לי ברית איתך anyway, והחלק שלך בברית זה הברית מילה, אבל החלק של הקדוש ברוך הוא בברית זה שהוא יהיה להם לאלוהים. מה זה שהוא יהיה להם לאלוהים? את האלוהים של כולם, כן? אלוהינו הוא מלך העולם. מה זה שאתה תהיה לו לאלוהים? אבל שיש לו צורה מסוימת של להיות לך לאלוהים ולא למישהו לא בתוך הברית, ואפשר להסביר בין היתר את הנקודה של התגלות. התגלות אליך. אני אהיה לך לאלוהים, אני אלוהים באופן עקרוני, אני אלוהים של כולם, אבל להתגלות עליך זה לא אותו דבר. אם אתה רוצה לזכות להתגלות, צריך ברית. הדבר השני, אני אתן לך את הארץ. אנחנו עוד לגמרי בפשט, כן? לא, עוד לא לעבודה אישית. אבל לקבל את הארץ תלוי בברית. לא בזכות היסטורית, ולא, לא יודע, כי כתוב, אלא הקדוש ברוך הוא נותן את זה, אבל זה תלוי בברית. ולכן גם רגע לפני שנכנסים לארץ ישראל, יהושע עושה עוד פעם ברית מילה. זאת אומרת, הארץ הזאת היא ארץ ספציפית, מיוחדת, שבה יש גילוי מיוחד של הקדוש ברוך הוא, והוא מזמין לפה את אברהם אבינו ואת מי שמתבקש לעשות את המשימה של הכהונה, שלמדנו עליה הרבה בשיעורים, אבל כדי שהוא יעשה את זה הוא צריך להיות בתוך הברית. אז אם רוצים את הארץ, יוצר הברית. הקשר לארץ ישראל. ובעצם שלושת הדברים הם קשורים. להיות לך לאלוהים שווה להיות בארץ כנען, קשור לקבל את הברית, קשור ללהיות כהן, זה הכל עניין אחד. זה הברית. עכשיו, ברית, יש לה עומקים. המישור הכי בסיסי של הברית זה לעשות את המצווה. למול את בשר עולתכם. וחזל שם דנים, רגע, אולי יש אורלה בעוד מקומות, ובאמת יש בעוד מקומות, אבל עיקר המצפה זה שם. אבל אחרי זה יש בזה עומקים של הברית, שזה הברית הפנימית יותר, שזה הברית של, וזה הלימוד כבר של רבי נתן וכולי, זה לנסות להבין מה זה הברית בעומק שלה, מעבר רק לממד החיצוני, שעשית נפלא מאוד, אבל להעמיק את הברית. כי אפשר להיות מושך באורלתו. כאילו, אתה יכול להיות מהול בחיצוניות, אבל להפר את הברית שיוצא כמעט כאילו אין לך ברית.
בעצם בזמן
שעושים
לך ברית, אתה לא באמת בוחר בזה כאילו צריך לבחור בזה גם שאתה...
כן, לבחור מחדש בברית.
כן. כי אבא שלך, ההורים שלך בחרו לך בזה.
אז זה קשור לברית. בסדר? אחד מהממדים של הברית הוא בעצם עוקף את המנגנון הנורמלי של הבריאה, שבאמת הקדוש ברוך הוא מתנהל איתו מול הבריאה, שזה לפי המעשים. זה לא לפי המעשים. זה צריך להיות מבחירה, זה בלי בחירה. וזה חלק מהנקודה. ישראל נכנס למערכת שהיא לא המערכת הנורמלית בעולם, שהיא למעלה מן הבחירה, למעלה מן הדעת, למעלה מן המעשים. ככה. זה הסכמה שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך ואתה תהיה איתו, גם אם שניכם תתנהגו באופן שהיה מצדיק שתלך לבית הדין ותפוצץ את העניין. ברית, למשל בשון חבד, זה למעלה מטעם ודעת. כדי שתוכל לקבל את ארץ ישראל, כדי שתוכל להיות כהן, כדי שאני אוכל להיות לך לאלוהים, אנחנו צריכים להיכנס לממד שהוא למעלה מטעם ודעת. זאת אומרת, אני איתך ואתה איתי, גם אם. וקשר נורמלי זה תשמע, אנחנו, אם נעים לנו, נהיה, לא נעים לנו, לא נהיה. כן? מה זה חתונה? זה אני פה, גם כשיהיה לך לנו לא בסדר. עכשיו, אתה רוצה שיהיה גילוי שכינה בתוך הקשר, צריך ברית. ברית זאת אומרת, דף גם כשיראה שאתה בחירה לא נכונה, אני פה. כן? זה... ולא רק שאני פה, אני מקבל את עומק הקשר ברגע הזה. אם אני לא בורח. עכשיו, אפשר להיות מפר ברית בפנימיות. בסדר, אני פה, אבל הלב שלי לא פה. כן? אני פה בבאז. זה לא ברית. ברית זה אני פה. בנוכחות. כן? אפשר לברוח בפנים. הנה, אז אני אשאיר את הגוף שלי פה ואני אלך. אז זה נקרא שבעצם מה שקורה לי זה שאני אומר, טוב, זה לא... כמו, זה לא המקום להיות בו. אז אני חותך מהקשר בפנים. אז אומר, אתה רוצה גילוי אלוקות, אתה רוצה גילוי שכינה, אתה צריך להיות בעל ברית. בעל ברית זה, אני מאמין שיש את הטוב פה, למרות שזה נראה לי הפוך. אז גם בקשר עם... אני מאמין ומחפש למצוא את הטוב פה, למרות שנראה לי הפוך. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא באמת טוב ואנחנו חברים טובים, למרות שהוא מתנהג הפוך. והוא, מצד שני, ילך איתנו גם כן ככה. כלומר, אני מאמין שאתה בן אהוב שלי, למרות שאתה מתנהג הפוך. עכשיו, אם אני זורם איתו ככה, הוא גם זורם איתי ככה. האמת זה הפוך, הוא מראש זורם איתי ככה, אני צריך לדעת, יש לו ברית איתי, זהו.
הוא בכל זאת זורם איתנו ככה?
מה זה זורם איתנו ככה?
גם אם אין ברית מהצד שלנו?
כן, הוא יותר נאמן לברית מאיתנו. הבעיה שאנחנו מפרי ברית הרבה פעמים, ואנחנו לא, בלב שלנו, לא מה שאני אומר בשכלים, בשכלים אני יכול להגיד הרבה דברים, אבל בלב שלך אתה כועס על הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, אני התבלבלתי בקדוש ברוך הוא. זה אני טעיתי.
טוב, בשביל
זה
עוד יותר קל.
לא יודע. בסדר, הוא מתמודד, אל תדאגי, יש לו גם כן קושיות עלינו, זה הברית. אז עכשיו, למה בזכות זה יוצאים? כי אתה מוכן לחתום על ברית עם הקדוש ברוך הוא לפני שהוא הראה לך מי הוא. בעצם מה זה? לחתום על ברית ביציאת מצרים, ואולי אתה תבוא לארץ ישראל ותגלה שזה היה חתול בשק, כמו שאכן לכאורה גילו. ואז מי שלא היה בברית בלב שלו, אז הוא אמר, אתה הוצאת אותי למות במדבר, או כשמגיעים לארץ ישראל אומרים, בשביל זה הוצאת אותי, בשביל הדבר הזה, אז הכל היה קונספירציה מרושעת כדי להרוג אותנו. משנאת השם אותנו הוציאנו למות במדבר, או זה יביא אותנו לארץ ישראל, הוא שונא אותנו בכלל, הוא לא אוהב אותנו, אם הוא יביא אותי לזה. עכשיו, הקשר לארץ ישראל הוא גם כן קשור. הפיצוץ הגדול עם הקדוש ברוך הוא קורה כשהם סוף סוף רואים מה זה הארץ ישראל הזאת שהוא הבטיח להם. עכשיו, בצדק, זה נראה רע. אתה באמת צריך, אתה צריך ברית. אתה חייב ברית פנימית בשביל להאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, ושפה זה האוצרות האלה שהוא הבטיח לך. כאילו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, על מה אתה מדבר? עכשיו, איפה יש עוד ממד של ברית? ברית זה גם פנימה. אני עם עצמי, למרות שאני נראה לעצמי גרוע.
אני רק מבדה שזה מוקלט.
בסדר? זה אותו עניין. אני מאמין בעצמי, למרות שאני נראה לעצמי גרוע. אני לא מפר ברית עם עצמי. זה, שם כאילו יותר קשה לנו, אבל באמת זה אותו דבר. אנחנו חושבים, בסדר, אני עם הקדוש ברוך הוא, אני מסתדר רק עם עצמי לא. אבל הוא אומר, רבי אלעזר ברבי שמעון, אומר, לך תגיד לאומן שעשה אותי. זאת אומרת, כשאתה מפר ברית עם עצמך, זה אותו דבר כמו הפרת ברית עם הקדוש ברוך הוא. כי אתה בעצם אומר על הקדוש ברוך הוא, שהוא כנראה טעה במי שהוא חתם איתו ברית. כן? מה?
כן.
כן?
טעה בפס ייצור.
כן, זה כאילו, זה ברית. ברית זה להיות בהתקרבות, למרות שיש את כל הסיבות להיפך.
אבל נגיד, תיארת מקודם מצב שאתה כאילו עושה את הכל, אתה כאילו נמצא, אבל בתוכך אתה מפר את הברית. ויכול להיות גם מצב הפוך.
ש...
שאתה בעצם בפנים יש לך את הברית, אבל כאילו אין, אתה לא עושה את הדברים שלכאורה ככה נראה שמקיימים את הברית.
כן, אני אומר, אינטואיטיבית, זה מה שאת מתארת עכשיו, זה שמירת ברית, זה לא הפרת ברית.
כן, למרות שנגיד, יש הלכות, יש מצוות, יש זה, אבל יכול להיות שאתה לא, נגיד...
אנחנו נורא חבל המילה.
אז אני אסביר מה זה קשור לברית. אתה לא עושה נגיד, בסדר? למה? כן.
למשל.
כן, זה יכניס אותנו ללופים, אל תטעה זה. אנחנו פה בשיעור עכשיו. אבל לא,
בסדר. לא, בכלל, לא רק על זה.
אני אגיד מה, כי יש פה משהו נורא נחמד, כל הדיבור על הברית הפנימית, אני אחזור אולי למימד יותר פשוט, ואז נמשיך עם זה. רגע, ושלא אברח מה שרציתי להגיד על זה. כן, מידע. שם דלידים. אז בוא נחזור רגע למימד הפשוט, מה זה הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה הסרת האורלה. אתם תסירו את האורלה בבשר, ואת האורלה בלב, ואת האורלה באוזניים. ההסכמה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מה שמיוחד בעם ישראל, שהוא מקבל על עצמו שיש חלקים בעולם של אורלה, והוא יהיה העם שיקבל על עצמו כמשימה להסיר את האורלה מעל החיים. כן? עכשיו, יש הרבה שיטות רוחניות היום, שהנטייה שלהם, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא נמצא בכל מקום, אז אין אורלה על החיים. אין דברים להסיר, אין מותר אסור, אין טוב ורע, אין אורלה. כל זה מהשם. אז זה, במדרשים זה מופיע, הוויכוח הזה עתיק, 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 עם העובדי עבודה זרה, שיש טענה שבאה לאורך הדורות בכל מיני צורות, היהודים חוצפנים שהם רוצים להגיד שהם יעשו את העולם יותר טוב ממה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו. ודווקא זה הברית שלנו. הברית שלנו זה לעשות את הקדוש ברוך הוא, את העולם יותר טוב ממה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו. יש איזה רבי עקיבא אומר את זה בפירוש, מעשיו של אדם נעים יותר משל הקדוש ברוך הוא. אתה לוקח את החיטה ואתה עושה ממנה את הקוסמין, אתה עושה ממנו לחם נהדר. כן?
אז
כן, לחם מחמאה. אתה עושה אותו, זה. אז זה להגדיל. ויש אורלה, שאתה לוקח חלקים במציאות שהם שבורים, ואתה מסיר אותם. וזה... כן. ואז בעצם יוצא כאילו אתה בורא. אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה, להשאיר לנו חלק להתגדר בו, שהוא השאיר אורלה במציאות, והוא אמר, את זה אתה תוריד, וזה ייקרה כאילו אתה בראת את העולם.
להתגדר
בו, כן. זה לשון של חז"ל.
כמו להתהדר?
להתגדר, זה פה זה שלי.
להתגדר.
הוא יכל להוריד את כל התורה שלמה. לא, הוא הוריד את התורה חלק, והשאיר לנו מקום שאנחנו נשלים את התורה, ואז זה שלי, זה הנה פה, זה הטריטוריה שלי. אז חלק להתגדר בו. אז עכשיו... אז אפשר להגיד את זה ככה, באמת במהות הפנימית, באמת האדם הוא בריאה נפלאה, אבל הוא עטוף בכל מיני חסרונות שצריך להסיר אותם, זה הברית שלנו, שאנחנו מאלה שמקבלים על עצמנו להיות חלק מזה. עכשיו, הנקודה זה שיש אורלה גם בבשר ממש, גם כן, לכאורה. אתה לוקח את הדבר שהתורה קוראת לו צלם אלוקים, ואתה עושה בו שינויים. זה לא, הקדוש ברוך הוא ברג אפילו את הצלם אלוקים עם אורלה, אורלה בלב, אורלה באוזן, אורלה במקום ההולדה. עכשיו, והוא אומר, אתה הברית שלך זה שאתה תוריד את המום מעל עצמך, גם בבשר וגם בנפש. כמובן זה יכול להכניס את כל הסטרס של הציפיות ושל העבודה ושל הזה ושל, אבל בכל אופן בבסיס אנחנו מסכימים על זה, שזה מה שאתה מקבל. לכאורה זה הפוך ממה שאמרנו, נכון? קודם, עם הברית, טוב, בבית תעשו על זה שיעורי בית, איך זה קשור למה שאמרנו קודם? זה כאילו שיא הקבלה עצמית אינסופית, ופה זה... בסדר.
אתה מקבל את עצמך, אתה מקבל את עצמך למרות שאתה יודע שאתה במושלם. זה לא שאומר שאתה מפסיק לנסות לעשות את הדבר הנכון. לא?
נכון, נכון. זה ברית לפנים מברית. הברית הראשונית היא, באמת יש חותם לפנים מחותם. הברית הראשונה זה שאני מקבל על עצמי לעשות את התנועה הזאת לתיקון החסרונות. והברית הפנימית היא זה שגם אם זה לא הולך, אז אני לא מפר ברית.
יש עוד דוגמה למשהו כזה?
מה? של הסרת חסרונות בבשר?
כן. בעולם הזה, כאילו, של לתקן את העולם הזה ברמה הזאת הפיזית.
כן, הכל. יש הרבה מאוד. אורלה. יש אורלה בעצים.
כן.
שלוש שנים, לא אוכלים פירות, מה קרה? עץ, קדוש, אלוהי, כן, שלוש שנים ראשונות, זה מסור ביד ההפוך. לא נוגע, לא אוכל. והבכור, צריך לעשות איזה תהליך על הבכור, שיש לו זה, הרבה מאוד מהמצוות, זה הנקודה הזאת, זה הבירורים, מה בכלל לא, מה כן, מה לא, מה זה.
מה
אז גם יש לנו הפרדות, אתה מוריד את הזה, אתה מנקה את זה, אתה מבשל את זה, יש דברים אתה אוכל בבשר, כן, מוריד את גיד הנשה, אתה מוציא את הדמים, כל אין דבר כמעט שאתה אוכל שאין בו איזשהו תהליך של ברורים. עכשיו מה זו שאלה, בסדר? זה בדיוק הדבר הבא. עכשיו, מה? יש שתי נקודות להדגיש שם. ברית זה לא סירוס. זה נקודה חשובה שהרבה מפספסים. כאילו, אתה בא לעשות המועל בא, והוא כאילו חותך יותר מדי. יש ברית הלשון גם. ברית הדיבור. אז מה יוצא? בסדר, זה לא, זה כוח אדיר, ואתה עושה ברית הלשון, אתה אומר, אני אוקיי, אני שמור על הלשון. מה יצא בסוף? שאין לך חיות בדיבור. מרוב שאתה בשמירת הלשון, אתה לא מדבר גם. בסדר, אתה גם לא אומר לשון הרע, אתה גם לא מדבר, וגם אם אתה מדבר, זה חצי מת. כן, אז הנקודה זה ברית, זה ברית ולא סירוס, יש בזה דיוק. זה, בנקודה הנכונה זה ברית, בנקודה הלא נכונה, אז זה לא. אז אני חוזר עוד לשלב קודם, זה שבחוויה האינסטינקטיבית שלנו אנחנו חווים שמדובר בחיתוך של משהו, של הורדה של משהו. כאילו כמו בוויתורים שדיברנו, כאילו מבקשים ממני ויתור. תדע לך שהקדוש ברוך הוא לא מבקש ממך לוותר על דברים טובים, והוא לא מבקש ממך שתחתוך חתיכות טובות. אורלה זה הסרת מום. זה לא הסרה של משהו חי, שאתה אומר, טוב, לא תוריד, כאילו. כן? אלא הנקודה, הברית שלנו זה ברית החיים. ואתה מוריד מעל המציאות, מעל הנפש שלך, מעל הבשר, כל משהו הפך החיים. והקדוש ברוך הוא אומר לך, תדע לך שגם בגוף יש לך חלקים הפך החיים. ואם אתה רוצה חיים אמיתיים, אתה צריך להוריד אותם. אני לא עושה לך איזה תרגיל, כאילו, תוותר בשבילי על החיים. לא. למענך אלוהים חיים, הוא רוצה להציע לי חיים אמיתיים. ואם אני לא חווה חיים אמיתיים, אז אולי אני עושה ברית מקולקלת. בסדר? כמו שאמרנו על ויתורים מקולקלים, שאתה עושה משהו אחר, אתה מקריב בנים למולך, אתה עושה ברית, לא את הברית של הקדוש ברוך הוא, אתה עושה ברית של עובדי עבודה זרה. אז יש בזה, ושם זה יורד גם לרמת ההלכות, מה בדיוק, כמה, למה וזה. מה מוצאים? מוציאים שם דמים גם, בברית. זה תהליך לא רק של חיתוך, גם של הוצאת דמים. אז הדמים הרעים. אז הנקודה זה ש... איפה זה יושב הברית הזאת? בפה, באוזן, בלב, ושם זה האסיס, זה מקום ההולדה. זה שיא המקום של החיים, ושם יושבת גם הקליפה של הפך החיים. אנחנו מקבלים על עצמנו שיהיה חיים אמיתיים, שיהיה הולדה אמיתית. ולהסיר את כל מה שמפריע לחיים אמיתיים. אז יש בצד השני של הסירוס, יש הולדות לא מתוקנות. זאת אומרת, נגיד... אם בצד אחד יש אני מרוב זהירות הלשון הרע, אז החיות בדיבור שלי מתה. יש מצד שני שאני אומר, תראה, זה הכל מהשם יתברך, כל מה שעולה על ליבי, ואתה מדבר הכל, ואתה יורה לאנשים, ואתה מבאס אותם, ואתה מבאס את עצמך, ואתה זה. אז יש בדיוק את המקום הזה שאתה עושה, שהדיבור לא מאבד טיפה מהחיות שלו, להפך. עוד פעם, כאילו אתה חושב, טוב, יש לי חיות, אבל אני אוותר על חלק. לא, הדיבור צריך להיות סופר חי. ולפני ברית מילה, מה שאתה תרגיש זה ש... או לפני הברית הלשון, זה שהדיבור שלך לא חי, אין לו חיות. אתה עושה את הברית מילה על הדיבור, אז יש חיות בדיבור. ואם אין חיות, אז עשית את הברית לא נכון. ואם יש כאילו חיות, אבל זה כל זה נופל, וזה כבד, וזה מרחיק, וזה, זה, אז זה הפך החיות.
יש שלבים, ואתה לא יכול לקרות את ברית הלשון... לפני ש...
יש חיות.
כן, לפני שיש אולי איזה ברית פנימית, לא יודעת, כאילו תהליך פנימי שאתה עובר, כי אם אתה קורא, כאילו מחליט שאתה, נגיד, מתחיל לדבר בצורה מסוימת, אבל אתה לא בנוי לזה בפנים.
זה הדבר הבא שתכף נדבר, אם אני מבין אותך נכון, אבל קודם כל, אני חוזר עוד קודם, קודם חיים, אחר כך ברית. בסדר? צריך שיהיה חיות, צריך שיהיה יכולת הולדה. צריך
הולדה.
גם בפשט וגם בנמשל, במשל, במשל, שיש לך חיות, חיות. זה זז, זה חי, זה משוחרר. כן? כי הסימן של ברית מקולקלת זה אין שחרור ואין חיות. אז זה צריך להיות משוחרר וחי. אז את אומרת, איך אני שומרת על השחרור? זה שאלה קריטית. זה שאלת איך עושים את הברית, תיקון הברית. וחוסר חיות זה פגם הברית. פגם הברית זה לא רק שאתה מוציא זה, כי כשאתה מוציא דיבורים בלי הברית, אתה תרגיש גם שזה לוקח ממך חיות ולא מביא לך חיות. אבל כשאתה חסמת יותר מדי, אתה גם תרגיש שאין חיות. אז הסימן זה חיות ושחרור. אז קודם כל שיהיה משהו שיחיה, אחר כך נדבר. אם אתה מרוב הזהירות, תרגע, צריך פה חיות. קודם, לפני הכל. אחר כך נראה איך עושים לברית. קצת. זה כזה. או. אז למה אמרנו את כל זה? כן, אז הסדר, קודם כל חיות, אחר כך נדבר על ברית. ואם הגעת למצב שאין חיות, אז תתחיל משם רגע. לא יכול, אתה לא יכול לעשות ברית אם אין חיות, למה אתה עושה ברית? אין כבר, אין שם אף אחד. כן? אז עכשיו לשאלה שלך, על אתה לא מוכן, כן מוכן, מה זה, על ה... זה שעוד מימד של הברית זה הברית של המידה. השם שחותמים גם בברית המילה שין דלת יוד, והוא גם שייך לליל הסדר, והוא גם שייך למזוזה שין דלת יוד, שאמר לעולמו די, ושאמר לאלוקותו די. הברית זה אני עד פה ואתה עד כאן. זה גם כן חלק מהברית. זה הקדוש ברוך הוא מקבל שהוא עד כאן, ואני מקבל שאני עד כאן, ואני מקבל עם אשתי שאני עד כאן, והיא מקבלת שאני עד כאן, והילדים שלי עד כאן, ואני עד כאן. יש הגבולות של הצמצומים ושל הכלים ושל המידות. למה זה שייך למה שאת שואלת? ולזה, אני לא בנוי לזה. כי ההסכמה של הברית שלי היא שאני לא עובר את המידה שלי. אני לא עובר את הממדים האמיתיים שלי. זה באמת ברית יותר פנימית. כן? זה למעלה ממדרגתי. אני מסכים לקבל, לא לטפס למעלה ממדרגתי. וחלק ממה שמאפיין את עובדי עבודה זרה, זה שלחלק הזה הם לא יסכימו. אני לא מסכים לא להבין. אני לא מסכים לא להבין. אני לא מסכים שאני גבולי. אני לא מסכים שאני עייף. אני לא מסכים שאני לא יודע את השם אינסוף. אבל גם שם, עוד פעם, צריך לחזור לזה. שיש אנשים שעשו כאילו תיקון הברית, מה? שהם מקבלים מראש שהם לא יקבלו שום חיות מהשם ושום חיות מהזה, והם לא יבינו כלום. בסדר? אז זה לא זה. זה קודם כל ברור שאתה צריך לרצות לקשר חי עם השם, לקשר חי עם כל מה שסובב אותך וכו'. אתה רוצה להבין, אתה רוצה שיהיה לך דעת. ואחרי זה אתה מסכים שלא תמיד תדע ולא תמיד יהיה אורות. אבל יש הרבה אנשים מרוב הברית הזה, אז הם נכנסים לבית הכנסת. זה בסה. זה תמיד היה וזה תמיד יהיה. אז זה לא על זה מדובר. מדובר שיש לך חיות, אבל אתה שם גם כשלא. בסדר.
אתה שם בבתי.
נגיד, אתה תהיה בנוכחות עם משהו שאתה קיבלת על עצמך, גם אם מחר לוקחים לך תאורות. אבל זה לא אומר שלאורך זמן יש לי קשר נטול חיות ואני קורא לזה ברית. זה סירוס, זה לא ברית.
אז מה אתה עושה? איך אתה משקם? איך אתה משקם את הקשר, את החיות?
קודם כל, אתה אומר דרוש שיקום. ואתה זוכר שהנקודה זה להחזיר את החיות, ואחר כך נדבר על ברית.
אבל אתה יכול להסביר את זה עוד פעם, זה לא הכי מובן. מה הכוונה? קודם יש חיות ואחר כך ברית.
את כן מבינה. למה את שואלת בבילה את השקלטה? את מבינה היטב.
נכון.
באמת?
אולי אני רוצה להתעכב על זה. להבין את זה.
מה, תסבירי לי מה באמת השאלה. מה, את רוצה להוסיף משהו, להגיד
משהו?
לא,
נגיד אם אני מבינה אותך נכון, אז נגיד כבר הברית אנחנו לוקחים אותה, כבר הייתה, כן? ואז נגיד את המצב הזה שהוא חסום מדי, כן? נגיד אני במצב הזה שלקחתי לברית וכאילו צמצמתי את עצמי מדי ואני קולט, אז אני רוצה להחזיר חיות. אז, אבל למה הכוונה כאילו החיות קודם ואחר כך הברית? מה, אז אני אומר, אוקיי, אפילו אם אני קצת יחרוג כאילו מהברית עכשיו, קודם אני אחזיר את החיות ואחרי זה אני...
כן, אז קודם כל כן. קודם כל כן. קודם כל כן. כי למה אנחנו אומרים, למה זה שאלה בשבילנו? כי איכשהו זה עדיין נראה לנו סביר שאני עושה כל מה שנכון ואין חיות, אז זה נראה לי שאני בסדר. ואז כאילו לחרוג מהגבולות, זה נראה לא בסדר. אבל אתה צריך לזכור שבמסגרת תיקון הברית לא יכול להיות שאין חיות. בסדר?
אני איפה משתמר מימד הברית? אם אתה נגיד נסוג ממחויבויות ש... זה מאוד טריקי המקום הזה.
בוא נגיד שזה לא פחות טריקי הצד השני, את מבינה? מאוד חוששים. זה כאילו מה, אנחנו נהיה חסרי אחריות? לא, אנחנו אחראים לברית. אנחנו אחראים לברית. אני אחראי למשל לאהוב את השם. וחזרתי על זה גם בשיעור בזה. זה נראה לאנשים ממש בסדר, לשמור על כל המחויבות החיצונית, אבל להפסיק לאהוב את השם בגלל זה. זה בסדר.
אבל להיות במסמך.
דהיינו, להפסיק לאהוב את השם, כי הרי באמת, בינינו, אתה כועס עליו עכשיו שאתה תקוע פה. זה מה זה, כאילו, הנה, אני פה, הנה, אני עושה מה שאתה רוצה. נכון? אז יופי, הנה, כך. בסדר? אז זה נראה לנו ברית, נכון? זה לא ברית. אז את אומרת,
זה... מה האופציה, מה האלטרנטיבה? אז אני לא עושה את זה, ואני לא עושה, והולך לטייל בעולם וזהו, בבית.
עכשיו, מה זה קשור לתיקון הברית? זה אומר, כי אני מאמינה בעצמי שאני רוצה קשר. מה שקורה, כשאת שואלת את השאלה הזאת, בעצם אנחנו חושדים בעצמנו שאם נוריד את האזיקים, אנחנו נצא לברוח מפה. עכשיו, אם אתה סומך על עצמך, אז אתה תאמין שכשתוריד את האזיקים, אתה יותר תהיה פה, לא פחות. כדאי לבדוק. רובנו לא בדקנו אף פעם. אז יש, נכון, יש את המהלך הזה, שקודם כל את מחצה עצמך ל... יש כאילו שני שלבים, אנחנו עושים דייטינג, בסדר? יופי, נחמד, שם אין ברית. רק כך אומרים, יאללה, אנחנו רוצים עומק וזה, קורטים ברית. מה עושים אחר כך? הופכים לברית מתה. אז עכשיו אתה צריך לשחרר את עצמך אחרי הברית. לכאורה היית אמור לכרות את הברית של הנישואין בסוף הנישואין. עכשיו אני יודע מי, עברנו את כל החיים, עכשיו אפשר לכרות ברית. מה אני אכרות את הברית לפני? כן? אבל מצד שני, הברית זה מקום עם חופש, וזה משהו שנשכח מאיתנו. שאתה חושב שאם אתה פה כבול כאסיר, אז זה סימן שאתה ברית? לא, זה סימן שאתה בכלא, זה סימן שאתה במצרים. אז הברית זה תיקון למצרים. זה דומה לכאורה, אבל זה בכלל לא דומה. מצרים זה להיות עבד, ברית זה חופשי, משוחרר. כן? אז מה שקרה זה שלתוך הברית שלך הסתנן לך מצרים. ואתה מפחד להוריד את זה כאילו. אז זה שייך גם למידות, כאילו אתה אומר מה? אני עכשיו לא במידות שלי. מה שיקרה כשאני לא במידות שלי, שאני מנסה לקחת על עצמי דברים שבאמת אני לא מסוגל לעמוד בהם, בלי לאהוב את השם, אם כאילו להמשיך לאהוב את השם ולעמוד בהם, או להמשיך לעשות אותם בתוך הבית ולהמשיך לאהוב את בני ביתי, או להמשיך לאהוב את עצמי בתוך המצב הזה. כן, אז אני מעבר למידות שלי, אני מפר ברית. ברית זה שין דלת יוד, עד כאן אתה יכול, זה המידה האמיתית שלך. תיכנס חזרה למידה האמיתית שלך, זה אומר שפרצת למעלה ממדרגתך. פן יהרסו אל השם. יהרסו אל השם זה גם לקבל על עצמי דברים שבאמת לא שייכים למדרגתי עכשיו. הסימן הברור שאני מאבד את החיות. או שאני מתחיל לכעוס ולהיות בביקורת על אחרים. כי למה אתה כועס עליהם שהם זה? כי אתה עכשיו בועז שאתה לא יכול. וזה. סימן שאתה מעל למדרגתך. תעשה מה שטוב לך. תפסיק לכעוס על כולם. אלה שמנקים בשביל כולם באיזה אירוע, אני כזה צדיק, אבל אני שונא את כולם, אז תלך.
זה מאוד עתיד, המקום הזה של לשמר את החופש, את תחושת החופש, בתוך המערכת המאוד מובנית
שיוצאה. עקרונית את צודקת 200% שזה עדין. אבל המצב שלנו ביום יום הוא מאוד לא עדין. אנחנו רומסים ביד גסה את השחרור ואת האהבה ואת החופש, אז בגסות, לא בעדינות בכלל. עוד לא התחלנו להתקרב למקומות העדינים. עכשיו אנחנו בגסות מפרי ברית הרבה מאוד. כן?
אני יכולה להגיד משהו קטן שקרה. אני עושה מעט מאוד דברים ככה מתוך המצוות הרשמיות, אבל נגיד ברכת המזון הייתה נושא, ואתה הבאת לנו את ברכת המזון המקוצרת, וככה קפצתי על האפשרות הזו. זה היה לי עול מאוד מאוד...
יש דבר כזה ברכת מזון מקוצרת?
כן. יש סיבור. הייתי
ממש זקוקה לזה, זה היה פשוט נפלא.
אני גם רוצה.
וממש רק זה מה ש... אם הייתי בדרכים, אז הייתי מחפשת את זה בפלאפון, זאת אומרת, המקוצר, רק המקוצר, ולא מילה יותר.
כן.
ומשהו נפתח שם. משהו נפתח.
ברית.
זאת אומרת, פתאום יצא שהייתי באיזה מקום ובירכתי את הברכה הרגילה, פתאום היה לי כיף. פתאום היה לי כיף, ראיתי, וואה, כמה מילים של שפע יש שם. פתאום הרגשתי ממש נעימות מול הדבר הזה. עכשיו, כאילו זה נשמע כמו, אני בדרך כלל לא אספר סיפורים כאלה, זה לא התפקיד שלי בשיעור, אבל...
הגיע הזמן לשנות את התפקיד. כן.
יש לי טייפקאסט.
כן.
אבל זה באמת הייתה תחושה נפלאה, ומאז יוצא שאני...
לפעמים ככה, לפעמים ככה.
לא, כאילו אני לא אוכלת ארוחות של לחם ביום, אבל אז אני נהנית לחזור אל הברכה הזאת. היא נעימה לי, פתאום גיליתי את הנעימות שלה, ואני מברכת אותה. אז זה הסיפור.
בסדר. כי בעצם מה היה שם לפני זה? היה שם איזה משהו חסום, בלי חיות, בלי שחרור. כן? שבעצם לקחתי על עצמי משהו כסובל, לא כברית. אז המהלך המוזר של עם ישראל באמת זה שאנחנו עובדים הפוך. אנחנו קודם מקבלים את הברית ואז משחררים אותה וכל מיני, כן, זה באמת מוזר. אבל...
אז למה קודם מקבלים את הברית?
מה?
למה קודם מקבלים את הברית?
מה השאלה בעצם?
למה? למה קודם להגיד כן, אני מקבל על משהו שאתה בכלל יכול להיות שהוא יעשה לך, הוא לא יהיה לך נכון, אתה לוקח עצמך יותר ממה שאתה יכול, אולי אתה
בכלל... לא, נו, אז לא לזה התכוונתי מקבל את הברית. אני מקבלת את הברית שאני לא אעשה משהו שהוא באלימות נגד המערכת שלי. גם אם זה מצוות.
אבל יש פה
עניין
של נעשה ונשמע,
נכון? זה מה שאני אומר, זה אני משנה את ההבנה של נעשה ונשמע. בסדר?
זה מאשר
אותי. כן, זה קצת חריג להגיד את זה, אבל בכל אופן. אני מקבלת את התורה כמערכת בלי מידות, לכאורה. הנה כל מה שיהודי אמור לעשות כדי להיות על אדם ולהיות אלוקי בעולם הזה. מה הברית שלי? שאני הבנתי שלשם אני רוצה להגיע, ואני מקבל את זה, ואני מקבל את זה שזה ייקח לי תהליך, שהוא מותאם אליי ביחס למידות שלי, ושאם אני אנסה לדלג רחוק מדי, זה שבירת הכלים. כן? איך אני יודעת? אז אני צריכה ללמוד איך הקדוש ברוך הוא מסמן לי איפה הגבול של הברית, אבל כשאני מגיע לגבול של הברית, אני מקבלת על עצמי לא לעבור אותה.
אבל
זה
בהסתמך על זה שאני יודע שזאת הדרך שתביא אותי ללמוד. זה הדבר הכי טוב בשבילי, אבל אם אני לא חושב שזה הכי טוב בשבילי...
איזה דבר? עוד פעם, כי את מפרשת ברית שמה זה, להסכים לעשות דברים שאת לא רוצה לעשות.
לא, זאת אומרת, אני צריך קודם להסכים שאני רוצה לעשות את הדברים האלו, אבל אני לא יודע מה הדברים האלו, אולי אני לא רוצה לעשות אותם, באמת.
הפוך, הברית זה שתעשי מה שאת רוצה לעשות.
לא, אבל התורה הזאת, אמרת שזה מתבסס בשיטה, שזה הכללים שיעשו אותי לרוחני או לאלוקי או לבן אדם מתוקן. אבל אולי אני לא מסכים לכללים האלה.
בסדר, אז אז אל תסכים.
למה שאני אקבל את הברית?
אל תקבל.
אז בעצם לא מסתדר עם התפיסה של היהדות, כאילו שהיא אומרת קודם נעשה ואז נשמע.
קודם נעשה את מה שמותאם למידה שלי, ואז אני אשמע כל מיני דברים. אני אשמע מה הצעד הבא, אני אשמע שאולי באמת אני דווקא כן רוצה עוד משהו, אני אשמע כל מיני דברים.
אז מה זה
כפה עליהם ארכי גידית
והכריח אותם, לא?
להיכנס למידות שלהם. הכריח אותם להיות אנושיים. אני יודע, אני יודע, זה הפך מה שאומרים לך שזה ברית. ברית זה תהיה בבסה וככה זה החיים וזה ברית. זה לא, אני אומר הפוך. ברית זה... אתה מקבל על עצמך ברית לא להיכנס למקומות שהם הפך החיות, גם אם נורא מתחשק לך להיות צדיק וקדוש. כי מה שיקרה, אתה תהיה בדיוק ההפך.
אז למה בעצם עושה הברית מילה הזה לתינוק בן יומו שבאמת אין לו דעת, הוא לא יכול להחליט, ולא נגיד בבר מצווה או בגיל 18, כשבאמת כאילו עכשיו זה הברית, עכשיו תבחר.
בכל תהליך החינוך, יש מה, מה אתה נותן, אתה אומר לילד שלך, אתה מידה, תעשה לפי המידה שלך.
למה לא?
כן? אתה אומר, תעשה כפי המידה שלך?
אין למה. אני אחנך אותו עכשיו להיות מפר ברית ולהגיד לו, תעשה מעל המידה שלך.
הוא לא צריך לבוא איתך לתפילות?
את רוצה שיטה חינוכית עכשיו, יש בזה מלא מלאכות, אבל בגדול אני צריך להיזהר. בוא נגיד ככה, אני לא אבין איך לחנך אותו ביחס לתפילה אם אני הולך לשם באלימות נגד עצמי בלי סוף. אז איך אני אחנך אותו למשהו? אני מפר ברית כל הזמן, אני אמסור לו את ההפרת ברית לדורי דורות, מה תעשה תיקון? למה עושים את זה בגיל 8? זה בגיל 8 ימים.
8 ימים.
כן.
קצת מוריד את ההתמודדות מהבן אדם. קשה לך, כנראה זה לא טוב לך.
זה, אתה יודע, זה את התעלולים. כן, מה זה? נכון, נכון. כי מה שנראה לנו ככה, זה שנראה לנו שזה קל להיכנס למידות. תנסה שבוע.
להיכנס למידות.
אבל למה לי לנסות לעבוד על זה בכלל? למה לי לנסות לתקן את המידות שלי? זה לא מתאים.
אז אל. לא, שתיכנס.
לא מתאים לעניין הזה של צדקה. לא מתאים.
כן, כן, כי לכאורה זה הכי קל להיות במידה, נכון? ומה שקשה זה לשבור לעצמנו את הצורה, זה לכאורה, חושבים. נו, הכי קל, תנסה, תנסה שבוע, אתה תראה שזה לא קל לך בכלל, שאתה לא מצליח. לא מצליח להיכנס למידות, תנסי, לא לתת צדקות, תנסה שבוע. אתה מבין מה אני אומר? אנחנו עושים גם, אנחנו עושים לעצמנו תעלולים. הרב מרדכי אליהו זצ"ל, באו לשאול אותו שאלות בהלכה, מדי פעם הוא אומר להם, זה לא שאלה אמיתית, נכון? אומרים לו, איפה אתה יודע? הוא אומר, כי אין לי סייעתא דשמיא. וכשאין לי סייעתא דשמיא, אני יודע שהמציאו לי שאלה מדומיינת. זה לא שאלה אמיתית.
כשהוא עונה, אין לו סייעתא דשמיא?
כן, הוא מנסה לה. הוא אומר, אין סייעתא דשמיא. אז אני אומר, גם בלימוד אנחנו שואלים את עצמנו שאלות פיקטיביות. כאילו, אז אני אפסיק לתת צדקה. מתחשק לך להפסיק לתת צדקה? מה, זה שמה המשבר שלך באמת?
לא, אבל יש לך קשיים. איך אתה יודע אם להתמודד עם הקשיים או לא להתמודד עם הקשיים?
אנחנו כל הזמן מנסחים מחדש את הגדרת הקשיים. כן? הקושי שלי הוא לעצור לפני שאני שובר לעצמי את הכלים. זה הקושי. אל ירסו. למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד להם אל ירסו לפרוץ אל השם? כי הוא יודע שזה יהיה הקושי המרכזי שלהם. זה לא היה בעיה אם יושבים למטה, סבבה. זה ברגע שיגלו לך תורה, הקדוש ברוך הוא יודע שאתה תרצה לבלוע אותה במכה, ואתה תשבור לעצמך את הכלים. אז הוא אומר לך, אתה יודע מה יהיה הכי קשה לך? שאני אספר לך את התורה, ואתה לא תקיים את כולה בבת אחת. זה יהיה לך מאוד קשה. מה? במתן תורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תגיד להם שלא הסתערו על התורה. לא הסתערו על הר סיני. הוא במעמד הר סיני. אל תערסו, מה זה? לא, גם אל תתקרבו, אבל גם אל, כן, אל תפרצו מעל למידתכם. אני אוסף לכם עכשיו, כי יש חשדנות מאוד מעמיקה, יש חשדנות מאוד מעמיקה ביחס למסר הזה שאנחנו אומרים פה. אז כאילו באיזשהו שלב אומרים, טוב, זה נורא נחמד שאדון איתי אומר לי את הדברים האלה, אבל איזה רב אמר מה שאתה אומר? אז אני עכשיו עושה לכם לקט מקורות שתראו שיש את הדבר הזה. כן, אמרו לכאורה, מה זה הכי קל? זה לא הכי קל, זה הכי קשה להיות שומר ברית, להיות במידה שלך, לא פחות ולא יותר. זה מאוד קשה. ואנחנו פשוט, יש גם איזה תעלול כזה, הברית זה להקשיב לפנימיות שלי. זה הברית. ולהפסיק להתעלם ממנה. אני כל הזמן מפר ברית, כי אני פשוט מתעלם באגרסיביות מהפנימיות שלי. עכשיו, ההפוך אומר לי, אתה תהיה, תעשה שטויות, איפה עבודת המידות? אבל באמת מה יקרה? אני סופר קדוש ומאיר. זה יקרה הפוך. אתה חושב שהוא באמת מה שהוא מפחד זה הכל הזה. הוא באמת מפחד שאתה לא תעשה מספיק טוב. הוא מפחד שאתה תעשה יותר מדי, אבל יותר מזה. הוא מפחד שאת מה שאתה תעשה, אתה תעשה עם אהבה. זה מלחיץ אותו מאוד, הכל הזה. כאילו, תעשה הכל, לא אכפת לי. הוא אומר בספר על חנוכה, הרב קרלוח אומר, היוונים לא אכפת להם, תעשה כל המצוות, רק תעשה אותם בלי לב. חיצוני. תעשה אותם עבודה זרה, שזה זר לך. תעשה חוכמות חיצוניות. תעשה הכל, רק שתסבול. שלא תאהב את השם. זה העיקר. לא אכפת לי, תקיים את כל התורה. אז הוא אומר לך, בוא, תעשה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. עוד קצת תעשה, או עכשיו אתה מתחיל לסבול, מצוין.
מי אומר זה?
ההפוך. בוא עוד קצת, עוד קצת, עוד, תשאר עוד 10 דקות פה בחתונה. עוד קצת. עד שתסבול, כאילו.
רגע, אז למה יש עונשים? כאילו, למה יש את כל
הפרסומות
האלה של
עם ישראל סופג במשך הדורות. זאת אומרת, כאילו, מה, אז מה העניין? כאילו, צריך לתת לבן אדם להבין את הדברים. הוא לבד יודע, לא צריך לתת לו מכות כדי שהוא יקלוט. אני אסביר את זה בפנימיות. נגיד שאומרים לך בפנימיות, ברגע שאת תהיי מפרת ברית, אתה תתחילי לקבל עצבות, כעס, שנאה וקינה וכו'. בסדר? אז אתה מנסה, אתה מקבל עצבות ואתה אומר, טוב, זה לא סימן רציני, צריך בכל זאת להמשיך בכיוון הזה. אחר כך אתה מתחיל לשנוא. טוב, בסדר, שנאה. לא נורא, אני אמשיך בכיוון. אחר כך אתה מתחיל להיות חולה. אולי כשאתה מרוסק, אתה אומר, אולי אני עברתי קצת את המידות שלי וכדאי לנוח. כן? אז בשביל, אז אפילו כשיש את המכות האלה מבפנים, אנחנו לא מקשיבים. אבל מה זה אמור להיות? זה אמור להיות איתותים שתדע מתי אתה עובר את המידה. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה גורם לך להיות חולה כשאתה עובר את המידות שלך יותר מדי, היית הורג את עצמך לפני שהיית שם לב.
אז למה בעצם נתנו לנו את ההלכה היהודית בעצם? למה הם בנויים? כל אחד, ועשה לפי המידה שלו, כתוב בתורה, לא תבערו אש בכל משמותיכם בשבת, זהו?
אז בוא נזכר שכשהרמב״ם רצה לכתוב את הספר הזה, כשהרמב״ם רצה לכתוב את הספר הזה, שרפו לו את הספרים.
כי יש לא רק הלכה, גם סייגים וגדרות, וזה, למה? כל אחד יעשה לפי המידה שלו, למה אתה קובע לאנשים מה צריך לעשות? אל תקבע, יש את ההלכה. יש את התורה, שזה מה שצריך להיות. מעבר לזה, תעשה מה שנכון לך.
ברב קוק, למדת קצת?
קצת.
הוא מדבר הרבה על זה שהתורה זה הפנימיות שלנו. אז משמעות הדבר היא שאם אני אקשיב לפנימיות שלי, מה אני אגלה? רצון לחיות לפי התורה. אבל אף אחד לא מוכן לאמר על זה. אף אחד לא מוכן לאמר באמת, לא אף אחד, אבל הרבה אנשים לא מוכנים לאמר שאני אקשיב לפנימיות שלי ואני אגלה שדווקא אני רוצה תורה, אבל אני גם רוצה את התורה השייכת לנשמתי ובקצב הנכון וכו' וכו'. אומרים, לא, עזוב אותך. הפנימיות שלך היא לא טובה והיא לא תורה, אז תכסח את התורה בכוח. בסדר. אוקיי, עשית את זה יום, עשית יומיים. באיזשהו שלב, היי, זה אמור מתישהו להיפגש. כן? ואנחנו פשוט לא מאמינים לזה, זה סיסמאות כאלה, אבל אז הפטנט הוא, בוא תקשיב פנימה, אולי תגלה שזה בא מבפנים ולא בכוח.
בגלל שלתורה יש, יש לה מימד מאוד מפותח של עשייה חיצונית. היא מאוד מפותחת בתחום הזה. יש תורות שהן ישר ואומרות לך, בוא תפגוש את הפנימיות שלך. אבל
רק בלי ברית. רק בלי ברית. זה באמת המלכוד. היהודים מנסה לרקוד ריקוד מורכב. אני לא יודע, מתקים בית ספר דמוקרטי. בסדר, אז דמוקרטי. אבל דמוקרטי יהודי, אז יש פה איזו סתירה פנימית כזאת. בוא תפגוש את הפנימיות שלך, אבל גם יש לנו תורה משמיים. אז זה מה שאנחנו נעשים. אבל כן לרקוד על שני הקצוות ולא לעזוב אף אחד מהם. שאתה מקבל תורה משמיים, אבל זה לא מרסק את הפנימיות שלך ומתעלם ממנה. זאת אומרת, גם התורה שיורדת מן השמיים, למשל, אני אתן לך דוגמה, יש לי חבר שהתייעץ על זה הרבה עם פוסק הלכה משמעותי, והם הגיעו למסקנה שבעל תשובה הוא צריך, הוא, כל מה שכתוב בהלכה לעשות בשעת הדחק הוא צריך לעשות לכתחילה. כאילו כתוב זה, זה, ובדיעבד זה, זה, ובשעת הדחק זה, אתה לכתחילה. אז הוא ניסח את זה יפה, הוא אומר כי בעל תשובה הוא דוחק את עצמו למציאות שהיא נגד החיים שלו. אז הוא כולו, החיים שלו זה שעת הדחק. אתה מכניס אותי לפינה, אני חייתי את כל החיים, פתאום אני נכנס לסרט הזה, על מה אתה מדבר? וסבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר שבעל תשובה צריך לעבור תקופה של גיל חינוך. זאת אומרת, הוא צריך להשתעשע עם התורה כמו ילד, לא מחויב. לא יודע כמה זמן, אבל עד שנגמר גיל חינוך. עכשיו, מה שקורה להרבה מאיתנו, מי שעוזר, או לאנשים שגדלים בבית דתי, אף פעם אין להם גיל חינוך. כי אין לנו את הגמישות הפנימית לשדר לילד, אתה לא חייב. אתה עדיין משחק. הוא כבר בגיל 4, הוא חייב, והוא מפחד וזה. אף פעם הוא לא שיחק עם זה. אז אחרי, מה, כן. בסדר, ניחה, אני אומר, זה לא מה שאתה שם. תשים לו מה שאתה רוצה, זה טוב. התדר. התדר של... כזה עובר מגיל כלום. אז בעל תשובה אומר, יאללה, אז עכשיו כתוב שחייב, רגע, רגע. כתוב חייב, וגם הקדוש ברוך הוא יודע מאיפה אתה באת, וזה צריך לתקשר בצורה חיה. אתה לא יכול לקחת לזה, ועכשיו, זה היה אמור להיות התפקיד של התורה שבעל פה, לקחת את התורה שבכתב, וכל הזמן לתקשר אותה עם המציאות, עם הבן אדם, עם הדור, עם המצב. עכשיו, באיזשהו שלב התורה עמדה להשתכח, כתבו את זה. מה שקרה זה שהתורה שנכתבה הפכה להיות כמו תורה התורה שבעל פה הפכה להיות כמו תורה שבכתב, איבדה את החיות. אז גם לרב קוק יש לו הרבה מזה שהוא אומר, חלק מהחזרה לתורת ארץ ישראל זה שהתורה שבעל פה חוזרת להיות חיה. מה זה חיה? מתקשרת, גמישה, עם תנועה ביחס לחיים. לא יכול להיות שבעל תשובה יפגוש מה שכתוב בהלכה ויקיים את זה. זה לא שייך, אתה חי בסרט. זה לא בשבילך כתוב. זה כתוב למי שלא בשבילך בכלל. לא שייך אליך.
לכאורה, אתה אומר שכל בן אדם שהוא מרפא כאילו מהלחץ הזה של לעשות מתוך חיוב, אז באופן טבעי הוא ירצה להתקרב, הוא ירצה את האמת הפנימית, שזה התורה, כאילו הוא ירצה את זה באופן טבעי. עכשיו, בפועל, אתה כן רואים הרבה אנשים, הרבה מאוד אנשים, אולי אפילו רוב העם כיום, שהם לא בדיוק... באופן טבעי, אתה רואה שאנשים, לא כולם באופן טבעי מגיעים, אתה יודע, כאילו, אל האור הגדול, נקרא לזה, או סתם, אני אומרת את זה בציבי.
אז קודם כל, קודם כל, כי האלה שאומרים שהם באור גדול, הם נראים די סובלים. כן, זה קודם כל. שתיים, לא, זה תשובה אחת. אבל לא משנה. אבל לא, אבל בואי תשובה אחרת. תשובה אחרת זה ש... שאלי את ה... אנחנו, יש לנו הרבה דמיונות על האלה החילונים. אני... לא ראיתי שהם הרבה יותר חופשיים ומשוחררים לפנימיות שלהם מאשר הדתיים בדווקא. זה לא, זה חוצה מגזרים הסיפור הזה. אז הם יותר בסדר, הולכים לאיזה פאב שבא להם, אבל חופש? לא.
זה תלוי.
אני מספר לך על עצמי, מספר לך על תלמידים שלי, מספר לך על הרבה אנשים שאני מכיר, זה לא נכון, סתם דמיונות.
גם הייתי בעולם החילוני ואני גם חוויתי, אז אני...
אז גם פה וגם שם, אני לא מוצאת את החיות שאני מחפשת.
נכון. החיות היא לא קיימת, ברור שהיא לא קיימת בעולם החילוני, ניסיון אני אומרת, אבל...
ברור.
אבל ברור ש... אבל ברור שכן, אני חושבת שכן בעולם הדתי, הכבד, כן, הכבד עם זה, כי באמת כן יש שם משהו של כבדות שזה לא נמצא בעולם.
אז פה ועוד פה לא מצאתי את השם. בסדר, אז תמשיכי לחפש את השם. תביא מה אני אומר, אפשר, לא משנה איפה אתה, ותחפש את השם. עכשיו, הנקודה היא, המשחק הוא כזה. שאנחנו אומרים, טוב, אני ארפה, ואז אני מוערה למצוא את זה, נכון? עכשיו אני מתחילה להרפות, ופתאום מתחילים כל מיני דברים, רגע, אנחנו אמורים להגיע לשם, אז בוא, רגע, שני עם ההרפאיה הזה, בוא, כאילו, לשם, היי, לשם. עכשיו, ברית זה שאת סומכת על עצמך, בלי תנאים, שאני עכשיו ארפה, ואנחנו נגיע לשם. ואז, בהפוך על הפוך, בפלא, את רואה שאת מגיעה לשם. בסדר? אבל זה לא, את לא יכולה לשחק עם זה. טוב, אז אני ארפה, ואז... אנחנו רק, תעשה מה שאתה רוצה, רק שזה יהיה שם. כן?
כמו ביוגה.
שמה?
שרק מתוך הרפאיה באמת אפשר להיכנס לתנוחות. אי אפשר בדחק, כי זה רק נזק.
זה דוגמה מעולה, זה דוגמה מעולה. הרי אני רוצה להיות גמיש, נכון? אני בא ליוגה בשביל להיות גמיש. אבל אתה לא גמיש בכלל. אז מה זה הפרת ברית? שאתה מנסה להגיע לאצבעות של רגליים כשהגוף שלך בכלל לא שם. אז מה אתה עושה? כדי להגיע לשם אתה שובר לעצמך את הצורה. מה אתה עושה? בדיוק הפוך. אתה לא מפתח את הגוף שלך, אתה מפרק אותו. אבל בחוץ זה נראה יפה. אנחנו פשוט מוכנים בשביל שבחוץ ייראה יפה, מוכנים לשבור את הכל. כן, אז...
בגלל יש לנו רעיון איך זה אמור להיראות, וזה בכלל לא זה, זה ממש פנימי, זה יכול להיות גם ממש קטן, זה לא נראה מבחוץ.
אז הנה, תמשיכי את המשל הזה, אז לכאורה, אם זה ממש פנימי ומה שאתה רוצה, למה אני בכלל עושה את תנוחה של יוגה? אז תשב. זהו, כאילו, נכון?
לא, כי משהו קורה.
זה המשחק הזה, אני כן יש לי איזה משהו שלשם אני הולכת, אני לא זה, אבל בתוך העסק הזה אני שמה לב איפה אני באמת יכולה להיות עכשיו. אז פעם חבר שלי אמר לי, מי שעובד עם הגוף הוא לא יכול לרמות את עצמו. כי הגוף הוא ישר, הוא משדר מיד, אבל בשכלים אפשר לרמות את עצמנו. ובענף אפשר לרמות את עצמנו, אבל אתה מתחיל להכיר, זה לא משחק, יש איפה אתה יכול ואיפה אתה לא יכול. ומה שהיא אומרת גם זה שמי שמסתכל מבחוץ נראה לו שהגמישות נוצרת על ידי לחץ. וזה לא שאין התגברות, אבל באמת הגמישות נוצרת על ידי הרפיה, וזה נראה מאוד לא הגיוני. כשאתה שם, אתה אומר, אם אני ארפה, איך אני אגיע לשם? נכון? אתה רוצה להגיע לשם, אז אומר לך, תרפה. מה תרפה? אני רוצה להגיע לשם. כן? אז אני רוצה להגיע לשם. תרפה, נו בחיית. אם אני ארפה, אני אגיע לפה? כן.
כן, אז זה גם משחק כזה שאתה כל הזמן בעצם כן מרחיב את הגבולות. אתה כן כיפה, כאילו, מאתגר את הגבולות שלך, ואז אתה יודע איפה הם גם.
כן, בסדר, אתה מותם את זה. לא שאתה לא מתגבר, לא מותח את הגבולות.
למשל, מתאמנים אולימפיים, נגיד סתם, אני אומרת שהם גם מאוד מאוד גמישים, והגמישות שלהם באה מעבודה קשה, יום-יום, גיל קטן. אין שם יוגה זה, אני גם למדתי יוגה ואני מכירה, אני יודעת.
אז תמשיכי לעבוד, תראי אם את מאמינה בזה, אז תלכי על זה.
לא, אני אומרת, נגיד כל האלו שבאים מרוסיה, אתה יודע, הם כולם שם מתאמנים מלידה.
אני מבקש פגישה עם הבעל, הוא יספר לך מה יוצא.
הם נורא מוקשים שם, אבל הם יוצאים כולם גמישים, כאילו.
יוצאים אומנים, נכון? מציירים הרבה ציורים. תבקשי לפגוש את בעלה, בבקשה. כן. שהוא גדל בחינוך רוסי, והוא יספר לך מה זה עושה. הנה, יש מלא ציורים.
נכון, אבל זה, כן. אין ספק שזה בעל חשבון. משהו.
על השם. זה בעל חשבון השם.
ואז
שהוא מלט איתה,
כל הציורים שלו
נעשו. מה?
השתבשו.
באמת הם השתבשו?
אני צוחקת, לא. אני צוחקת, אבל הוא לא, אבל אני רק צוחה על זה, לא, כי הוא מרשה לעצמו באמת לטעום חוויה אחרת, כאילו, בציור, והוא בסופו של דבר באמת, טוב, זה תהליך מעניין.
הוא צייר בעצם?
צייר צייר חובב.
צייר חובב מרוסיה, סטנדרטים גבוהים.
זה צייר, זה שפיץ בארץ.
אז נחזור רגע לברית, זה באמת מבלבל מה שאנחנו אומרים, כי זה מכניס ממדים שאנחנו לא רגילים לחשוב עליהם שזה נקרא ברית. כן? אז אם אני חוזר רגע בפשטות,
התחלת בהתחלה אמרת הברית, זה בעצם אני איתך גם כשאני לא מבין, ככה התחלת.
אבל מה זה איתך? תבין,
פה למרות שזה נגד הטבע, נגד הטבע של כל התהליך הטבעי שצריך להיות שבן אדם מבין וקולט ומרגיש ואז הוא איתך, אלא הברית היא נגד הטבע, היא בעצם, אני איתך גם כשאני לא שם כל הזמן.
השאלה אם זה כל הזמן. אתה מבין? השאלה אם זה כל הזמן. זה כמו מה שהיא שאלה, זה עדין, זה לא עדין. אם היית אומר לי, אני 90% מהזמן, אנחנו בקשר עדוק מלא אהבה, ופה ושם יש איזה 10, זה שאנחנו, אבל אם יוצא שהמצב הוא הפוך, מתי בכלל אני זוכר שהייתי איתו באהבה? מי בכלל זוכר את המילה הזאת ביחס להשם ולמצוות ולתורה? אז זה, אנחנו בכלל רחוקים מאוד מכל המגרש של הברית. זה אחד. בסדר? שתיים, וזה נקודה שאם בן אדם יתחיל לבדוק, רגע, כמה זמן מהיום יש לי אהבה להשם? איזה רגש אני מרגיש כשאני נכנס, יושב ללמוד תורה, או כשאני זה, כאילו, מה קורה לי שם? ואם המצב הוא הזה, אז יש פה, אין חיות בסיסית במערכת שעליה אפשר לבנות גם את המידי פעם, אתה יודע, לעשות למעלה מן הדעת. אז זה אחד. שתיים, זה השאלה מה זה איתך? מה זה הנקודה הזאת שאני איתך גם כשאני לא מבין? למשל, אז הנקודה של הברית זה, אני יוצר בגבול שלי, למרות שאני לא מבין איך זה יכול להיות שזה הגבול שלי. כי אני בסרט שלי, אחרי כל מה שלמדתי, אחרי כל מה שעשיתי, הגבול שלי היה אמור להיות שם. אבל השם מאותת לי איתותים ואומר לי, זה לא שייך לך, אתה פה, אתה לא שם. ואתה מסכים לקבל את זה למרות שזה לא הגיוני לך, למה הוא רוצה שאתה תהיה פה ולא שם. מבין?
זה
חושב
שזה מאוד מעניינת.
מעניינת, כן. כי אז זה, לא יודע מה. אתה בא לעשות מצוות עזרה לחבר, לא יודע מה, איזה סוג שהוא. ובימים אחרים זה היה הולך טוב. היום אתה מגיע, אתה רואה, אתה רק מתחיל לעזור לו, כולך מתחיל לחוס עליו. טוב, אתה מנסה קצת וזה. כולך מפוצץ כעסי. אז זה למעלה מן הדעת, אתה מבין שזה לא שייך. עכשיו, בדעת שלך זה לא מסתדר, אתה לא מבין למה. הרי עשית את זה אתמול וזה הלך טוב. ואתה לא מבין למה, אבל אתה מקבל את האיתותים הברורים שאתה לא יכול עכשיו. מה זה ברית? להסכים להפסיק פה את העסק הזה, למרות שאני לא מבין בכלל, זה לא הגיוני לי למה. זה הכוונה איתו. כן?
זה מדהים. זה נורא מרגש.
שמה?
ש... כן. זאת אומרת...
ברית is fun.
הבחינה הזאת של הדעת, הבחינה הזאת של... מה?
ברית is fun.
היא חוויה נעימה.
כן.
זאת אומרת, הדעת, יש לה כל מיני אידיאלים ו...
למעלה מן הדעת, זה לא מסתדר לך עם האידיאלים שלך, ובכל זאת, זה מה שנכון. אז תעשה את זה בכל זאת. ואחרי זה אתה תבין, אחרי זה אתה תבין. למשל, קבלה עצמית למעלה מן הדעת. אני מסכים לקבל את עצמי, למרות שאני לא מבין איך אני יכול לקבל את עצמי, הרי אני נראה לעצמי חנטריש צמרת, ואני לא מבין למה אני עושה את זה, ואני לא מבין למה אני כועס. לא מבין למה אני על זה. לא מבין למה. אז אני, מי שאין לו ברית, הוא אומר, תשמע, אנחנו עבוד כמו שהעולם עובדים. קודם כל, אני אצטרך להסביר לעצמי למה אני מתנהג ככה, ואז אני אקבל את עצמי. מה זה ברית? אני אקבל את עצמי, אני לא מבין. ואז אני אשמע. קודם כל אני אעשה, אני אקבל את עצמי. אחר כך אני אשמע, אני אבין למה והכל יהיה מובן. אחר כך. זה נעשה ונשמע. מה?
מאוד רלוונטי.
כן, כן. ואנחנו כל הזמן, גם להשם. אני אומר, בוא, אני אלמד מספיק תורה, אז אני אבין. לא, אני לא מבין. זה, ואני בכל זאת מנסה להתקרב אליו למרות שאני לא מבין. כן? אבל התוצאה של זה בסוף היא צריכה להיות שאני באמת מתקרב אליו. הסימן שאני שומר על ברית נכון, למשל רבי נחמן אומר, הסימן הוא תפילה. שיוצא ממני תפילה וזה. והסימן של ברית לא מוצגת זה שהנה אני פה עם השם, אבל אין לי כוח לראות אותו. לא בא לי לדבר איתו. אז זה לא ברית. הוא אומר, זה דינה דמסאבה, יש דינה קדישה, ויש דינה דמסאבה, זה אובדן תפילה, שלא בא לי לדבר עם השם. אז זה הסימן שאני שובר לעצמי את הפרצוף.
זה קשה, מצב קשה.
לא שייך. אז... עכשיו, באמת, זה, כל הזמן הם מושכים אותי בטל מנשה ופה וזה, רוצים למשוך, רגע, רגע, איך זה מסתדר עם ההלכה? זה דיון, ארוך.
אתה רוצה לשמוע איזה כיסוי ראש יש לבת שלך?
לא, לא, לא. אנחנו פה בעולם ציבורי. תכף נשמע אחר כך. בסדר? אבל זה באמת, יש בזה... למשל, בוא נלך למקום שמאוד מוכר, חובת הלבבות. הספר חובת הלבבות אומר, בסדר, חובת האיברים, אבל חובת הלבבות איפה? עכשיו, בן אדם אומר, טוב, יפה. אז יש גם חובת הלבבות. אבל קודם כל אני סוגר את כל המעשים, ואז יש לי חובת הלבבות, זה לא הולך. כי מי שרוצה להיות מחויב ללב, הוא יראה שבמעשים זה כבר לא מתיישב פיקס.
עם הלב?
כן. כי אם בן אדם אומר, תראה, הלב שלי זה לא משנה, זה תוספת נחמדה, אני מחויב למעשים. מצוין. אבל אם אני מחויב גם ללב, יש חובת הלבבות, ואהבת את השם אלוהיך, ואהבת לרעך כמוך, אם אני מחויב גם לזה, אני אראה שאני כבר לא יכול להחזיק במעשה, בכל מה שהייתי רוצה להחזיק, לולא הייתי אכפת לי מה קורה לי בלב. אז כשאני מנסה גם וגם, פתאום אני רואה שיש פה איזה מערכת שמלמדת אותי על מידות, על גבולות, על זה. עכשיו, יש לזה מלא בסיס בהלכה, מי שלומד, יש לזה הוראת שעה, יש לזה זה, ויש לזה מלא, מלא, מלא. מה זה שעת הדחק, מה זה יכול, מה זה כוונה, מה זה זה. יש לזה הרבה קייס, אבל קודם כל צריך להתחיל לקבל שזה לא נקרא שהצלחתי אם אני עושה את כל המעשים והלב שלי מת. זה לא נקרא מדד הצלחה. כן.
אני מרגישה שאפשר לפשט את כל המציאות לשני מושגים של דחייה וקבלה.
זה ימימה, כן. בואו נגיד את זה בלשון של פנימיות, זה דבקות ופירוד. כן? דבקות ופירוד. האם אני עכשיו בדבקות או לא? כן? והמטרה של התורה הוא לדבוק בו. אז תתענג על השם. לעולם הבא. זה פה כבר אפשר. אתה עכשיו בתנועה של דבקות או בתנועה של פירוד. כן? עכשיו אני לא מבין, הרי הנה אני עושה את המצווה הזאת, הנה תנועה של דבקות, והנה אני עושה אותה ומתחיל פירוד. למה? לא יודע. אבל יש לך את הסימן, פירוד. והברית שלי היא להיות בדבקות. הברית שלי היא להיות בהתקרבות. הברית שלי היא להיות בחיבור. ולא הברית שלי היא רק מה אני עושה, רק לא אכפת לי חיבור או דבקות. יש לי חיות. טוב, נו. זה התחלה של משהו? אני יודע שזה זה מהפך.
לא, זה התחיל בשבוע שעבר, המהפך הזה.
כן? איך זה היה קשור? דיברנו לאור של האישה, לא?
אז הם צריכים גם ללכת לפורמט של סמינרים.
כל השיעורים זה משהו שחוזר.
נכון, נכון. בבסיס.
לא, עכשיו זה נהיה רדיקלי יותר ויותר.
כן?
כן, זה נהיה יותר מחודד.
כן? וואה, טוב, אני צריך לשמוע לבדוק. מתי נהיינו רדיקלי?
תקשיב לשיעור.
איזה חלק נהיה רדיקלי?
זה נהיה יותר ויותר דגש על החופש הפנימי הזה באמת. רדיקלי בקטע טוב. בקטע פן.
מהשיעור שעבר. כן,
שיעור שעבר זה התחיל.
אולי כנראה, כי אולי רני צודק. רני אמר שזה ירד לי בפורט.
לגמרי, לגמרי.
יוצאים הולכים לפאבשחות.
אני אשתדל להראות לכם באמת שתבינו לפחות למה הייתה כל כך הרבה התנגדות לחסידות. בסדר? זה לא איזה ניואנס. זה לא תורות חסידיות. זה... משהו, זה הולך לכיוון...
אבל החסידות כבר לא שם בכלל. לפחות עכשיו אני מסתכלת עליה מהצד, היא בכלל לא שם.
מי זה החסידות? איפה את מכירה?
חסידויות, לא יודעת.
לא, זה שיש כאילו איזה ארגון חברתי שקורא לעצמו בשם חסידות, לא על זה מדובר. מדובר על לחיות את איך הבעל שם טוב ותלמידיו הנחילו מה זה עבודת השם. וזה באמת מהפכני.
אני אזכיר לך, זה המון 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 חסד, אבל חייב להיות דין איפשהו. כי זה בדיוק ההבדל של היהדות בין כל שאר הדתות, שיש את האיזון הזה של חסד ודין, וממך אני שומע, לא אותך מהדין עכשיו. מקד בחסד.
אני אגיד לך מה. זה גם כן קשור לסדר. קודם כל חיות אחר כך ברית, קודם כל חסד אחר כך דין. עכשיו הבעיה זה שכשאין חסד מתוקן במערכת, אז הדין הוא דין של עשיו, לא דין של הקדושה. ואנחנו לא מבחינים ביניהם. אנחנו רואים דין של עשיו בתוכנו, ואנחנו אומרים צריך דינים. זה לא דינים, זה קליפות. ויש תורות שלמות של הרבה שלנו, אומר, אתה קורא לזה דינים? זה לא דינים, זה קליפות. לדוגמה, טיפ שהרבה שלנו אומר לדעת להבחין בין דין לקליפה, זה שדין של הקדושה הוא חופשי, ואתה יכול להחליט עליו מתי הוא בא. הקליפה היא רודפת אותך ולא עוזבת אותך, ואתה לא שולט עליה. אז אתה אומר לה, תראי, אני קבעתי, יש לי חצי שעה, אני עושה דינים בערב. עכשיו אני לא עושה דינים, כל היום אני רק בשמחה, מבסוט מעצמי או מפרגן לעצמי, ואני קבעתי חצי שעה בערב ואני עושה דינים. אם זה לא עוזב אותך, זה לא דין, זה קליפה. אם הוא מסכים ואומר... אני עושה לעצמי חשבון נפש, נגיד. נגיד שזה חשבון נפש, בסדר? כי אנחנו גם נצטרך לעשות חידוש במושג חשבון הנפש. נגיד שחשבון נפש זה לראות שאני לא בסדר. אני קבעתי חצי שעה בערב לראות שאני לא בסדר. אבל אני עושה את זה רק חצי שעה ביום. כן? ובשאר הזמן אני רק בשמחה אומר תודה רבה להשם, אמרתי ברכת המזון, אני אומר תודה רבה, איזה זכות שאמרתי פה ברכת המזון, אפילו אם נשברתי אחרי חצי אני אומר תודה רבה להשם שזכיתי. בסדר? עכשיו אם הביקורת העצמית הזאת לא עוזבת אותך, למרות שאמרת לה אני רוצה לדבר איתך רק בערב, בחצי שעה שקבעתי, לא עוזבת אותך, אני אומר לך ממציאה תירוצים למה זה הכי דחוף עכשיו, זה של הקליפה. זה לא קשור בכלל לדין, זה קליפה. זה כאילו נראה דומה. זה לא סתם גוש של קליפה שרוצה לקסח אותך ולהרוג אותך. היא רק מתלבשת עם תלבושת דתית של חשבון נפש.
אז מעניין מאיפה זה התפתח, כל האריאק, המצב הזה שזה בעיקר בא מאירופה.
תעשי ותשמעי. את רוצה עכשיו לחקור מאיפה זה בא. ההצעה זה הפוך. את קודם כל תעשי את מה שנכון. ואחרי זה תביני מאיפה זה התפתח.
לא, אבל אני מתכוונת בעם ישראל, כל
גם,
הקושי
גם,
שלה...
גם,
כל הקושי
שלה... כאילו, מה אכפת לי מאיפה בעם ישראל התפתח הרעיון? זה העיקר, זה אם אני יודע עכשיו שזה... זה לא סתם, אנחנו... את צודקת, אבל ברמה מסוימת יש לי משהו גם שאנחנו חוקרים את עצמנו כזה, וזה המתלה לא לעשות את זה. כי זה עדיין קשה לנו לקבל פשוט שהשם רוצה שנהיה שמחים וחופשיים. לא המזכיר, זה לא מוצא. כאילו, לא, הוא באמת רוצה שתהיה חופשי, לא, זה לא מושג תורני, חירות. זה חירות, זה חירות. הוא מתכוון חירות. פסח, אתם יודעים? אז... כן, חירות. לא, אז מה... לא, לא, חירות. אני התכוונתי חירות.
אבל מה שקורה היום בעם ישראל, לדעתי, כל התנועת החילוניות הזאת, אני לא אוהבת את הגדור החילוניות, אני בכלל לא מאמינה בזה, אבל נגיד, בשביל להבין, אז באמת מה שקורה, כל התנועה הזאת, באמת אנשים לא מצליחים לקשר חירות אמיתית לשמירת מצוות או לדת או לא, whatever, אז הם פשוט מרפים מהכל והופכים להיות, כאילו, עזבו אותנו מהכל. סתם,
אבל הסתירה שאת מתארת היא סתירה בתוכך.
זה גם קורה הרבה בעולם, בתוך העולם.
את מבינה מה אני אומר? הסתירה הזאת, אז אני מרפה מהכל או אני דוס נעול? זה לא, שתי האפשרויות. יש עוד אפשרות. זה מה שלא מצאנו. תמצא את זה. כאילו, אז זה לא באמת שתי האפשרויות. או שאני ארפה מהכל או שאני מבואס עם התורה. יופי, כאילו, יופי של עולם. כן, זה לא ככה, זה לא ברית. ברית זה חי, זה מוליד. מוליד, חיות, שפע, ברכה, כל זה. ויהיה ברכה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כן, זה מה ש...
זה פה זה כתוב, כל
הדחק
הזה.
הנה, קיבלת. אני אומר לך את זה, את רוצה, אני אתן לך את השם שלה. לא שייך, לא שייך. להשתעשע.
לא, את שואלת כאילו הלכות לשעת הדחק.
כן.
אני... יש מצב שאת עוד לפני זה. אפילו זה לא רלוונטי.
לי הקלות...